התחלנו פה לתחייה. נמשיך לתחייה. התחייה של השבת לבבות אל בנים. ולב בנים אל אבותם. של חיבור בין כל הכוחות של האבות של התורה ובין הכוחות הרעננים של הבנים של התחייה ושל העשייה הציונית ההתיישבותית. אי אפשר להיות כי אם דווקא על ידי אוויר הדרת ישראל. זאת אומרת, תחייה של כוחות יכולה לעשות דווקא על ידי אווירה דארץ ישראל. פה אווירה, פה אין הכוונה רק לאוויר. באמת חז"ל אומרים שאווירה דארץ ישראל מחכים, והוא גם מבריא. משפרים על הרב מסלנט, שכשהוא היה בן 33, הוא חלה במחלת השחפת. או שעלת, והוא היה ככה במצב קשה מאוד. הוא הלך לרופא, הרופא אמר לו, תשמע, אין לך סיכוי לחיות יותר מדי שנים, אבל כדאי שתלך למצרים כי יש שם אוויר טוב, אולי זה יעזור לך. אז הוא אמר, טוב, אם כבר הוא ילך למצרים, אני אלך כבר לארץ ישראל. ארץ ישראל ומצרים זה קרוב, ואוויר עד ארץ ישראל מחכים, והגיע לארץ ישראל וחי עד גיל 93. כן? אז יש כוח לאוויר של ארץ ישראל. אבל פה אנחנו לא מדברים רק על האוויר, כוח ההבראה הפיזי שלו, אנחנו מדברים גם על ההבראה הרוחנית. יש ערך גדול מאוד לאווירה שבה אדם צומח. אנחנו יודעים שכמו שיש אקלים פיזי, ישנו גם אקלים רוחני. זאת אומרת, חז"ל אומרים שאסור לאדם לשב במושב לצים, כי האווירה היא אווירה שהיא גוררת. יש מציאות של אווירה שמזמינה לעבירה, אווירה שמזמינה את האדם לחולשה. כן, יש איזשהו שאלה מה הרקע, מה הסיטואציה, כן, יש כל מיני מפיקים שבונים ויוצרים אווירה. גם בקודש, כשאדם נכנס לבית מדרש ויש שם אווירה של לימוד, אז מדביק אותו. הוא רואה שכולם יושבים וכולם מתאמצים וכולם כן, אז זה משפיע עליו. אחר שבישיבה תיכונית יש ויכוח מאוד מאוד גדול, ארוך, האם זה טוב ישיבות תיכוניות עם פנימיה או לא. הרבה ילדים שהם היו מתפללים כל בוקר, קמים עם אבא, טוב שמגיעים לישיבה התיכונית, אז פתאום הוא קם בשבע, שעון מצלצל, הוא חמשוש, טרי, ירוק, הוא יודע שזה שקמים לתפילה, כולם גם לתפילה, לוקח את העיניים והוא רואה כוכבים עדיין, שבע בבוקר, כוכבים. חבר'ה תלו איזה בד שהוא כולו כוכבים, הורידו את הטריס עד הסוף. אז הוא בבית, הוא היה קם כל יום, הגיע לישיבה, שתיק לקום. כן? אז גם מציאות הפוכה, שאדם דווקא בישיבה, האווירה של הישיבה, זאת המציאות הבריאה, בישיבה בריאה, בישיבה טובה, רצינית. אז האדם, האווירה היא משפיעה, יש ערך גדול מאוד לאווירה. אז כמו שבחיים הפרטיים יש ערך גדול מאוד לאווירה, כך גם לחיים הלאומיים שלנו יש ערך גדול מאוד לאווירה. באיזה אקלים אנחנו נמצאים? האם אנחנו נמצאים באקלים של הגלות, של חוץ לארץ, או שאנחנו נמצאים באקלים של ארץ ישראל, באווירה של ארץ ישראל? יש הבדל מאוד מאוד מהותי. ארץ ישראל מייצרת אווירה של קודש. חוץ לארץ יש לנו תומעת ארץ העמים. התרבות שנמצאת בארץ העמים היא משפיעה, היא יוצרת איזשהו מחנק, היא יוצרת איזשהו איזושהי הגבלה, איזשהו קיבעון. ולכן אומר הרב, את המהלך של התחייה, של המהפכה הרוחנית, של גאולה, של עם ישראל שמתעורר כארי, אי אפשר לעשות בגלות. בגלות אנחנו פחדנים, בגלות אנחנו קטנים, בגלות יש לנו חושך, יש לנו תורה חלקית, אי אפשר לבנות צהל בחוץ לארץ. אי אפשר לבנות התיישבות בחוץ לארץ, כי זה לא שלנו, נכון? אי אפשר לבנות שפה בחוץ לארץ, אי אפשר לבנות מורשת בחוץ לארץ, אי אפשר לבנות תורה, קל וחומר. אי אפשר לבנות תורה, התורה בחוץ לארץ היא קטנה, היא מצומקת. אנחנו נמצאים בחוץ לארץ במצב של איבוד הכרה. כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, אנחנו מתעוררים לתחייה. האוויר, האווירה, האטמוספירה, הטמפרטורה, האקלים המיוחד של ארץ ישראל, הוא מפריח דור חדש, דור חי, בריא, עם הרבה כוחות חיים. כהטבה המוסרית של היחיד, אז עוד פעם, התחייה של השבת לבבות אל בנים ולב בנים אל אבותם, היא אפשר להיות כי אם דווקא על ידי אווירה דארץ ישראל. כהטבה המוסרית של היחיד, כן של הכלל כולו, היא נכללת בשתי מדרגות הידועות של הישר והכובש. יש שתי סוגים של יראת שמיים, שתי סוגים של בנייה רוחנית, הישר והכובש. כשם שהיחיד, בשעה שהוא עדיין לא עלה עד מרום פסגת המוסר הגמור. יש לנו שלבים בחיינו. כשאנחנו נמצאים בתחילת הדרך, עדיין לא הגענו לשיא השלמות. אנחנו עדיין, חז"ל אומרים שכשאדם, כשאדם נולד, אז נולד איתו היצר הרע. הוא מלווה אותו, כמה? 13 שנה. נכון? שנייה בר מצווה, רק אז נכנס שחקן חדש למגרש, קוראים לו היצר הטוב. יחסי הכוחות, מה הם? 13-0, נכון? לטובת היצר הרע, נכון? כשאנחנו בתחילת הדרך, יש לנו הרבה מאבקים פנימיים עם, כי אנחנו עדיין לא יודעים מה זה טוב, עדיין לא הגענו לפסגה, עדיין אנחנו לא חיים את התכלית של הטוב הגמור. בראשית הדרך אנחנו נמצאים בהרבה מלחמות. מתי יש מלחמה? כשהדברים לא ברורים, כשהטוב הוא ברור, אף אחד לא מעיז להילחם איתו. מתי נלחמים בטוב? כשהטוב הוא חלש, כשהטוב הוא לא מספיק, הוא לא מספיק רציני, הוא לא מספיק עם כוח. אז בראשית הדרך יש לנו הרבה, קשה לנו לקיים את המצוות, קשה לנו להתגבר על היצרים שלנו, קשה לנו, אנחנו נמצאים כל הזמן במצב של מלחמה. זה לוקח הרבה שנים עד שאנחנו מגיעים למדרגה שאנחנו חיים את הטוב. לוקח לנו זמן. אז הרבה פעמים בהתחלה הרבה מגיעים בחורים שורה לאף וזה, מרגישים בדיכאון, וואי, חשבתי שאני צדיק, ונכשלתי ונפלתי, ולמה אני כל הזמן יש לי כל מיני תאוות, כל מיני מחשבות, וכל מיני, הוא מתוסכל מעצמו. הוא צריך להיות כל הזמן במלחמה. במלחמה הזאת, כן, זה הצדיק. צדיק הוא לא אדם שאין לו מלחמות. צדיק הוא אדם שיש לו מלחמות והוא כובש, הוא כובש יעדים. יש לי עוד יעד ואני צריך לכבוש אותו, צריך לתקן שמירת הלשון, צריך לתקן שמירת העיניים, צריך לתקן את המידות שלי, לבנות את מידת הענווה, צריך למגר את מידת העצלות, צריך לבנות מידת הזריזות. כל הזמן צריך לכבוש את עצמו, כל יום מחדש צריך לכבוש, כמו התגבר כארי, איך פותח השולחן ערוך, פותחים את היום בכבישה. זה בשלב הראשון של החיים. כל דבר הוא בא מתוך מאבק וכבישה, והרבה פעמים אתה לא סומך על עצמך. אתה אומר, רגע, אני עכשיו יודע שאם אני אצא לרחוב, אז אני עלול להיכנס לקשל בכל מיני דברים, כל מיני איסורים. אז אני אומר, אני היום לא אצא מוצ"ש, אני לא אצא, ואם אני יוצא, אצא רק עם חבר טוב שהוא ישמור עליי ואני אשמור עליו, ונלך ביחד לבילוי כשר, והוא לא זורם, אין תנועה חופשית, הוא כל הזמן כובש את עצמו, כל הזמן עוצר את עצמו. כשם שהיחיד בשעה שהוא עדיין לא עלה עד מרום פסגת המוסר הגמור, הוא לא הגיע לשיא של הבנת הטוב, הוא עדיין בדרך, בשלבים הראשונים, בשעה שבטבעו עוד לא נחקק יפה החותם של הצדק והטוב. זה לא כל כך טבעי לו לעשות מצוות, זה לא כל כך טבעי לו להיות אדם מוסרי, זה לא כל כך טבעי לו לשמירת הלשון, זה לא כל כך טבעי לו לא לעשות צחוקים ולצנויות מהחברים שלו. זה צריך ב... כי עדיין הוא בתחילת הדרך, אז דרכו הישרה קשה עליו, אז קשה לו ללכת באופן נוח וישר בלי כל מיני, תכף לדבר מה זה הדרך הישרה. אז מה כן? את כוחתיו הרעים, סליחה, הוא צריך למלחמות על כל צעד, כל פעולה טובה הוא צריך להילחם בעצמו. הרבה פעמים יש מזה דמיונות, אדם אומר, אם אני כל הזמן צריך להילחם בעצמי, סימן שאני רע. לא, זה לא אתה רע, זה לא שאתה רע, פשוט אתה עוד נמצא בתהליך של התגדלות, הטוב עדיין לא נחקק, הטוב עדיין לא נבנה. אז כל צעד ושעל הוא מלא במה? במאבקים, הוא מלא בהתמודדויות, הוא מלא במאבקים לא פשוטים. אני צריך לקום בבוקר, ואני צריך לקטול ידיים, ואני צריך להגיע לתפילה בזמן, ואני צריך לברך ברכת המזון לאט, ואני צריך להתמודד עם התוספות. זה מאוד קשה, זה לא מובן מאליו. כשאני נכנס לזה אני כבר מרגיש טוב, אני מרגיש שמח, אבל כל צעד הוא מלווה במלחמות. הרבה פעמים צריך לכבוש כוחות. אני אומר, אני יודע שעכשיו אני לא ככה, לא הולך ככה טבעי, לא הולך לכל מקום, לא הולך, כי אני יודע שיש סכנות, ואני עדיין לא מספיק מחוסן. מה עושים כשהגוף לא מחוסן? הרבה פעמים אנחנו נכנסים לבידוד, נכון, חד וחלילה כשיש מחלות, שהמערכת החיסונית היא נפגמת, כן? אז מה עושים לחולה? מבודדים אותו, לא נותנים לו לבוא במגע עם אנשים זרים. למה? אם יתקוף אותו חיידק, במקום שהוא ינצח את החיידק הוא יבלע אותו. יש הרבה צעירים שמתבלבלים בקטע הזה, הם לומדים הרבה בישיבות, במיוחד בישיבות שמלמדות תורת הרב קוק, הם לומדים על קידוש החומר. אז אומרים, קידוש החומר, אז יאללה, אפשר ללכת לקדש את החומר. יוצאים חבר'ה שיעור א' לקדש את החומר, אז מותר, תהיו מעורב, כי אני כבר גיבור על עצמי, ומותר, כן, בוא נאכל בפפגאיו, כי זה קידוש החומר, כן, כל הזמן אוכל, אוכל, מקדש את החומר, כן, כשמרוב חומר לא רואים טיפת קודש, כן, אז הרבה פעמים מתבלבלים בזה. הרב אומר לו, תחילת הדרך היא כבישה, זה הרבה התמודדות, זה הרבה מאבקים. הוא צריך למלחמות על כל צעד, והוא מוכרח להדוח את כוחותיו הרעים, כוונה לדכא את כוחותיו הרעים, לחובשם. זה במצב הטוב, במצב הגרוע הוא לבטלם לפעמים, כן? לא נוסע, יש כאלה נגיד חוזרים בתשובה, לא נוסע יותר במוח, לא נוסע באוטובוס, כי ידעה באוטובוס יש שם צנור, לא נוסע באוטובוס, לא מבטב, לא יוצא מהבית. יש מצב שהוא כובש, הוא מעולה עם משקפי שמש כהות, והוא מתנהג בצורה מוזרה, הוא מדבר, הוא נותן את הכרטיס, הוא עולה קשה באיזושהי פינה, כי הוא יודע, הוא צריך לכבוש. אבל זה הדרך הזאת של הכבישה, זה איננו דרך האורה עדיין. זה לא השיא. זאת לא התכלית. אנחנו צריכים לעלות מדרגה, כי כאשר יוסיף לכך, כשהוא מתבגר, כשהוא לומד תורה, יודעים הרב במוסר אביך מביא משל למה שקורה בתיבת נוח. תיבת נוח, נכון, מה עשה נוח? נכנס לתוך התיבה וסגר את עצמו למשך שנה, נכון? במשך שנה הוא לא בא במגע עם העולם, נכון? הוא חי בבועה, נכון? הביא רק את בעלי החיים שלא חטאו, בודד אותם, היה מדור לבני אדם, מדור לחיות, מדור לזה, ומצב לא נורמלי, נכון? נכון? אבל בלי חטאים. במשך שנה הוא חי באופן לא נורמלי, הוא כבש את כל כוחות החיים שלו, לא יוצאים מהטבע. כך אגב אצל האדם, אחרי שנה הוא מוציא את העורב, בודק עם המים, זה כוונת האבות, היצרים, אפשר לשלוט בזה, יש עדיין מים או אין מים, יש שערות או אין שערות, יש העורב חוזר, אחרי זה שולח את היונה, לראות האם זה ככה נמצא באיזשהו תהליך של עד שהמים יבשים, ואז הוא יוצא לאט לאט, זהו. קריב קורבנות, ואז הוא מגלה שאפשר את החומר להעלות, זה הקרבת חורבן, להעלות את החומר, להעלות את הצדדים הנמוכים. אותו הדבר אומר הרב, כך גם בחיי האדם. יש לאדם, נגיד את תקופת הישיבה, נקרא לזה ככה, שיעור א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח', כל אחד והכוחות שלו. יש תקופה כזאת של השתגרות, אתה נכנס לתוך איזשהו בית המדרש, אתה סוגר על עצמך את הדלתות, אתה לא רואה אף אחד, אתה לא מדבר עם אף אחד, אתה רק רואה קודש, כל הזמן רק לראות קודש, ואת הצדדים הפשוטים של החיים אתה כובש, אתה לא יוצא חוצה, לא יוצא לבלות, לא פוגש אנשים. והרב, זה כך תיבת נוח. אין תיבת נוח, לכל אדם בחיים יש תקופה של תיבת נוח. כן? רק אחרי שהוא בנה את הכוחות, הוא עכשיו יכול לצאת החוצה. כן? ולא לכבוש את הכוחות, אחרי שהוא כבר בריא, אחרי שהוא כבר יודע איך לעשות טוב, הרע כבר הוא חיצוני לו, הוא כבר לא מזיז לו, כשהוא רואה עבירה זה מגעיל אותו, כשהוא רואה פרסומת זולה זה גורם לו להקיא, כשהוא רואה, אני יודע מה, כשהוא רואה מציאות של לשון הרע, של לצנות, זה דוחה אותו, הוא בכלל לא נמצא בזה. אבל מצד שני, הוא חי את החיים באופן ישר, הוא כבר לא נמצא בהתמודדויות שלו, כל פעם לכבוש את הכוחות שלו, כי הוא למד לנתב את כל כוחות החיים שלו לדרך ישרה. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים לנתב את כוחות החיים שלנו. נגיד, יש ילד אחד שיש לו עוצמות, הוא מאוד מאוד חזק, נכון? אתם בטח מכירים את זה מהילדות, איזה ילד אחד שיש לו הרבה הרבה כוחות חיים, הוא ככה תוסס כזה, ומרוב שהוא תוסס הוא נכנס הביתה, אז הוא בא לאחיו הקטן, אומר לו, מה נשמע? נותן לו צ'פחה. האח הקטן הזה מתפרק, אז האמא שלו אומרת לו, תרד, תשלוט בעצמך, תרד אותה. הוא רק נפרד, מתחיל לנותן מכה, שולחן אף, המזלג אף, וזה נשבר את צלחת. יש לו כוחות טובים, נכון? רק שהוא לא יודע לנתב אותם באופן נכון. אז מה הוא עושה בשלב הראשון? הוא כובש אותם. יבוא, הוא יחסום, הוא לא יזוז, יש ככה עם ידיים שלובות. הוא יהיה באיזשהו קימוץ. הוא מקמץ את הרצון שלו בכוונה, הוא בונה את הכוחות, מנתב את הכוחות, ואחרי זה הוא יודע, התפקיד שלנו, המלחמה שלנו נגד היצר הרע היא לא כדי להרוג את היצר הרע. כל יצר הוא טוב. מתי הוא הופך להיות יצר רע? כשהוא חוצה את הגבולות, כשהוא עובר את הגבולות. כן? האדם הישר הוא לומד להשתמש בכל נטיות החיים שלו, בכל כוחות החיים שלו, בכל הרצונות שלו לאופן נכון, לאופן בריא. למשל, גאווה. זו מידה טובה מאוד. זו מידה טובה מאוד. מתי זה גרוע? כשהוקחים את הגאווה למקום לא בריא. אבל נגיד אדם שהוא יהיה שפל כל הזמן, כן? או שלא תהיה לו גאוות יחידה, שהוא שייך לעם ישראל, הגאווה היא דבר טוב שמשתמשים בעלי אפיקים נכונים. נכון? כבוד! זה המצוינת! נכון?
כדי
לשמור על כבוד ישראל, על כבוד האדם. מתי זה הופך להיות מסוכן? כשזה... כשזה... יצר האכילה, תאוות האכילה, זה דבר נפלא. אם לא הייתה לנו תאווה לאכול, היינו מתים. נכון? מתי זה מסוכן? כשהתאווה פורצת את הגבולות, ואתה הופך להיות עבד של האוכל. אתה לא אוכל לפי צדיק, אוכל לסוב הנפשו, אבל אתה לא אוכל לסוב הנפשך. אתה אוכל יותר ממה שאתה צריך. כן? יצר המין הוא דבר מצוין, בריאה וריבייה, צריך לבנות את החיים. כן? הקנאה זה דבר מצוין, צריך לקנא להשם. מתי זה מסוכן? כשזה הופך להיות קנאות עצבנית, שהיא על כל דבר, היא צועקת, כועסת, קורעת. כל המידות כשמופיעות בצורה טובה, אין מידה רעה, לא קיים כזה דבר. מתי זה רק שזה פורץ את הגבולות? אז בשלב הראשון שהכוחות הם תוססים בנו, הכל ככה זורם, ועדיין השכל לא מספיק. למה זה יצר הטוב בגיל 13? מה המשמעות של יצר הטוב בגיל 13? בגיל 13 יש לנו יותר דעה, יש לנו יותר אחריות, השכל הוא כבר תופש יותר מקום, השכל הוא בא ומנתב את הכוחות. אז לפני שהכוחות מנותבים, אנחנו צריכים לכבוש אותם, לדכא אותם. השלב היותר עליון זה לחבר את המידות לשורשם, למתק אותם, לטהר אותם, לזכך אותם. באופן כזה שהמפגש שלנו עם המידות לא יהיה מפגש מחליש, אלא הוא יהיה מפגש בונה. הרב יסביר לנו שבחוץ לארץ, הרב עכשיו בא להסביר לנו שבחוץ לארץ אנחנו חייבים לכבוש את הכוחות, כי חוץ לארץ אין לנו מה, יש לנו הכל חוץ ממה? חוץ מהשראת שכינה, חוץ מקדושה. כשאנחנו חיים באווירה של תומת ארץ העמים, שם אנחנו לא יכולים להוציא לפועל את הכוחות שלנו באופן ישר, בלי לדכא את כוחות החיים. כי אם נוציא את כוחות החיים, הם ינוצבו לצדדים השליליים, כי בחוץ לארץ שולטים כוחות לא מספיק תיאורים. אז מה החינוך של חוץ לארץ תמיד היה? לדכא את הכוחות. תורת המוסר הייתה תורה שהיא משפילה את הכוחות, היא מדכאת את הכוחות, כמה שיותר להקטין את האדם, כמה שיותר להחליש אותו, להחליש את התאוות. לכן הייתה התורה של צומות וגלגולי שלג וסיגופים ותעניות דיבור וכל מיני תיקונים נוראים שתפקידם היה לדכא את כוח החיים של האדם. כי בחוץ לארץ האוויר הוא אוויר של טומאה. בסדר? בארץ ישראל, באור פני מלך חיים, כשאנחנו נמצאים במקום השראת השכינה, כשאנחנו עומדים לפני השם, כשאנחנו נמצאים לפני המקור, שם כוחות החיים יכולים להופיע בדרך ישרה, באופן טבעי, בלי מאבקים, בלי הקטנות, בלי, ואז ממילא צריך תורה חדשה, תורה שלא נלחמת באדם אלא מרוממת אותו. לכן עם ישראל בתקופת הגאולה הוא רוצה לשמוע תורה גדולה, לא מפחידים אותו בשום איום. איום זה סוג של הקטנה, זה סוג של דיכוי. הוא מחפש שירוממו אותו, כי הוא עכשיו רוצה לפעול בדרך הישר, בלי מלחמות פנימיות. אז בואו נקרא על דרך הישר. כי כאשר יוסיף לקח, אתם רואים את זה? כן? כי כאשר יוסיף לקח, כמובן שהוא יהיה מתבגר, הדעה שלו תתחזק, ילמד תורה וישתמש באורה של תורה יחד בצירוף עם המאור השכלי, שהשכל שלו מתגבר, הוא גם לומד תורה וגם השכל שלו יתבגר, והנטייה הטבעית, וגם הנטייה הטבעית שלו היא לעשות טוב. האדם הוא במהותו טוב וישר, שבלב הישר והתמים שניתור יפה. אז ימצא כי הוא איננו צריך כל כך להיות בעל מלחמות, הוא לא צריך כל הזמן להילחם בעצמו ולכבוש את עצמו. ואם לפעמים יהיה לו צורך במלחמה, יראה גבורה אחרת, ולגמרי אחרת. מה המלחמה אצל הכובש? לדכא את הכוחות, נכון? המלחמה של הישר היא לא מלחמת דיכוי, תהיה לו מלחמה אחרת, לגמרי אחרת. מה? כי לא יכבוש את שום כוח מכוחות נפשו שיהיו אסורים וכלואים, שלא יעשו מאומה. יש דרך אחת איך לטפל בנטיות שליליות, או לכבוש אותה, לא לתת להם לצאת, להכניס אותם לתוך סוגר ובריח. יש דרך שנייה, כי מיקחם ישעבדם בחבלי אדם ובאבותות אהבה אל הטוב ואל היושר, אל מרומי המגמות היותר ניסות, שהם אינם החפצים האלוהים. יש אלטרנטיבה, יש דרך שנייה שהיא הרבה יותר משוכללת. דוגמה, מפקד טוב או מדריך טוב, מה ההבדל בין מפקד טוב לבין, יש מפקד שהוא יכול להוביל את החיילים שלו לאן שהוא רוצה בצורה כוחנית. הוא יבוא, הוא יגיד לחיילים שלו, תראו, מי שעכשיו ימצמץ הוא נשאר שבת, כן? והוא יעשה, נשבור אותם, עכשיו אליי, מקים אותם בארבע בבוקר, הוא יריץ אותם, והוא ישים עליהם מסעות כבדים, לאט לאט, נשבור אותם לגמרי. אחרי זה הוא יגיד להם, לרוץ, הם ירוצו לשבת, נשבור. מה הוא עשה? הוא דיקה את הרצון שלהם, שווה אותם, כן? מה הבעיה בזה? הבעיה בזה היא שרק כשהוא יגיד להם מה לעשות, הם יעשו. אבל לא תהיה בהם רוח של התנדבות, הם ישנאו את הצבא, הם ישנאו אותו, הם ישנאו את כל המסגרת הזאת, נכון? דרך אחת. דרך שנייה, פקד יבוא עם הרבה אמון, הוא ידע לקרוא את החיילים שלו, וגיד, אני, החייל הזה, הוא יש לו קוצים, אז הוא, אני אתן לו מלא מלא משימות, שהוא יהיה הנהג שלי, וזה אני רואה שיש לו, הוא מדבר יותר מדי, אז אני אשים אותו בקשר, שיהיה הקשר שלי, וזה הבחורצ'י כזה, אני רואה שהוא יש לו ידיים זריזות, הוא משתמש בידיים לדברים לא, אז בואו ניתן לו שהוא יהיה הצלף, וזה יש לו חולה וחולה, קח את הנטיות ולא ישבור אותם, אלא ימנף אותם, הוא ייקח אותם, הוא ירתום אותם לטובת המשימה הנכונה. ואז ממילא מה קרה? נולד רצון, כן? ואז הוא רוצה מעצמו, אז הרווחת אותו, ולא רק הרווחת אותו, אלא לקחת את כל כוחות החיים ושיעבדת אותם בצורה נפלאה אל הטוב ואל היושר. זו מדרגה חינוכית הרבה יותר גבוהה, נכון? אני יכול להביא תלמידים לשיעור על ידי זה שאני איים עליהם בבגרויות, ומי שלא יבוא אז הוא יקבל מכתב נזיפה להורים וכו' וכו'. ואתה יכול לקחת בחור ולגרום לו לאהבת תורה בלי כל הדברים האלה. זה איזה שישהו שתאמין בו ותאהב אותו ותגיד לו, בוא נלמד, ויש סוגיה, מה מעניין אותך ומה מפריע לך. אז זה יותר אמיתי, זה יותר בדרך של הישר. אין דיכוי של כוחות חיים, יש העצמה של כוחות חיים. זה לכובש, יש רק דיכוי. כן, זה צדיק. אצל הכובש זה צדיק גמור. אמנם צדיק, אבל הוא כבר גמור. הוא אין לו יכולת לעשות שום דבר. כן, הכל ככה, הוא הכל מדוקץ, לא כל כוחות החיים. לבין אדם שהוא בעל תשובה, שהוא כל הזמן מתקדם, כל הזמן נמצא בתפיסה פנימית, יש לו שמחה פנימית, יש לו שלווה פנימית, הוא לא מרגיש שום דיכוי. ואז יצא מכלל עבדות ויהיה בן חורין. מי שהולך בדרך הישר, זה מדרגה עליונה, שהוא לא הכובש, זה נראה שהוא יותר חזק, נכון? הוא מדכא, נכון? אבל זה שיא השיאים של החולשה. למה הוא מדכא? כי הוא לא מסוגל לשלוט בעצמו, נכון? אז הוא מדכא בעצמו. אז באמת הוא אוהבת. לכן אומר הרב, כשאתה יוצא מהכובש לישר, אתה הופך להיות בן חורין. הוא יצא ממדרגת העבדות ויהיה בן חורין, כי הוא עכשיו מולך בכוחות שלו. הוא יודע לנתב את הכוחות שלו ואת הרצונות שלו ואת המאוויים שלו. מאושר עטור בעבדות העליונה, שהיא עטרת תפארת, עטרת זהב מזוקק על ראשו. כן, הוא הרבה יותר אצילי. זה האדם כזה, הוא הרבה יותר חי, הוא הרבה יותר אמיתי. עכשיו, אומר הרב, איזה חיים אנחנו צריכים לתמח בארץ ישראל? את החיים של הכובש או של הישר? של הישר, נכון? מדרגה של עבודת השם מתוך אהבה, לא מתוך עירה. מתוך חיבור, מתוך עוצמה, זה גאולה. גאולה זה שכל כוחות החיים נגאלים, מתרוממים. האוויר עד ארץ ישראל, זה מה שהיא מולידה, היא מולידה גבורה. ולכן צריך חינוך חדש, צריך שיטה חדשה, שיטה שתאימה לגלות, לא מתאימה לנוער החדש שצומח בארץ ישראל. טוב.